עמוד קוף צדיק א', עמודה ימנית, שורה 6. במילה האחרונה של השורה, והיה, מצטן, והיה תשש כוחו של משה. היום ראש הדבר, כן, זה המשך ההגדה במסכת מנחות, שבה רואים שמשה איננו משיג את מה שרבי עקיבא משיג. תודה רבה. ולכן כתוב שמשה תשש כוחו, כאילו היה מדרגת רבי עקיבא גדול יותר ממדרגת משה רבינו עליו השלום, ושהיה משיג משה רבינו עליו השלום שכל ההלכות שהם הלכה משה מסיני לא היה משיג רבי עקיבא, כי השגות ההם לא יושגו על ידי אדם, כי משה היה מוכן לזה דווקא. כלומר, יש פה שני דברים שמתישים כוחו של משה. מה פירוש מתישים? שמראה שמדרגת משה אינה כמדרגת רבי עקיבא. בשני דברים. שמצד אחד, משה איננו משיג את מדרגת רבי עקיבא. אז אם כן, יש פה לכאורה פחיתות למשה ביחס לרבי עקיבא. זה תשישות. דבר נוסף, נראה שדווקא מפני מעלתו גם יש חיסרון ברבי עקיבא, שאיננו משיג את ההלכה למשה מסיני. אם כן, יש פה תשישות לשני הכיוונים. לא רק שמשה לא משיג את מדרגת רבי עקיבא, אלא שמשה לא יכול למסור לרבי עקיבא את ההלכות שלו. בגלל ההפרש של המדרגות. לכן כתוב, תשש כוחו של משה. כן, הרי הוא משה, רבי עקיבא, זה משה משיג שרבי עקיבא איננו אומר את ההלכה של משה. עד ששואל התלמיד שם, נכון? התלמיד שואל, רבי, מניין לך? ואז אומר, הלכה למשה. אבל עד שהתלמיד לא שאל ורבי עקיבא לא ענה, משה סובר שדברי רבי עקיבא אינם דברי משה. שזה לא דברים שבאים ממנו, אלא שזה כאילו המצאה חדשה. לא, אבל זה לא עניין של פרט. בשלב הזה, משה סבור שזה עליון. כן, משה, בשלב הזה של ההגדה, משה סובר שמדרגת רבי עקיבא עליונה. מצד האמת, יש עליונות לרבי עקיבא, אבל העליונות הזאת היא בעצמה חיסרון, לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם. כן, נכון. לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם, אלה שהיו בשיעור יודעים שהכוונה שרבי עקיבא הוא רוחני יותר, וזה החיסרון שלו. כלומר, מה המעלה של משה? ראינו מפורש. משה הוא גם מסוגל לעסוק בפוליטיקה. הוא היה בעל השלטון, שהרי הוא כבש את ארץ סיחון ואוג, ואילו רבי עקיבא אינו מסוגל אלא להיות יועץ לשלטון. הוא בקואליציה של בר כוכבא, אבל הוא לא בעצמו לוקח את הנהגת השלטון ביד. ולכן יש לרבי עקיבא מעלה רוחנית, אבל הרוחניות הזאת היא סוג של חיסרון, בגלל שאיננה אחדותית, איננה כוללת. ולכן רבי עקיבא בהחלט משיג דברים שמשה לא משיג, אבל לא מפני מעלתו העליונה, אלא בגלל פחיתות מסוימת. מה שאתה אמרת, פרט וכלל, זה גם נכון, אבל זה המהר"ל דיבר על זה פחות. טוב, אוקיי. ואל יקשה לך, כיוון שהיה משיג ההשגות שהם הלכה למשה מסיני, למה לא השיג השגות התגין? כן, הרי זו השאלה ש... הרי התגים גם זה הלכה למשה מסיני. אז אם כך, אם משה הוא הלכה למשה, מדוע משה לא משיג את התגים? שכבר אמרנו כי השגות התגים לדקותן רחוקים בעולם המורגש, ומשה שהיה מוכן אל התורה, דיינו לעמוד על אמיתת השגות התורה, ואליו נגלה התורה בשלמות. רק שלא היה מוכן דבר שהוא נבדל מן התורה, שמורה עליו התגים, והם השגות הדקים. כמו שהם ההלכות שהם בתורה, כי יש בהם הבדלים דקים וחילוקים דקים. ואלו ההלכות נדרשים מן התגין הדקין, שהם על האותיות. זאת אומרת, מילים יותר פשוטות, יש הבדל בין ידיעה לבין השגה. למשל, נשאלת השאלה, מה ההבדל בעצם ביני לבין משה רבנו? לכאורה, אני יודע בדיוק מה שמשה רבנו ידע. אני יודע שיש אלוהים, גם משה ידע את זה, נכון? אני גם יודע שאי אפשר להשיג אותו, וגם משה ידע שאי אפשר להשיג אותו. אז מה ההבדל ביני לבין משה? אין, איך אומר הרמב״ם, הקטן שבתלמידים שווה למשה רבנו ושלמה המלך. כולם יודעים אותו הדבר. זה קושיית הרמב״ם. יש עוד קושייה שיקשו על הרמב״ם. הרמב״ם בספר מורה נבוכים חלק שלישי, יש לו תיאור בתחילת חלק שלישי של מעשה מרכבה של יחזקאל. לא רק תיאור, כי התיאור בפסוקים, אבל יש לו פרשנות פילוסופית, רוחנית, למרכבה שראה יחזקאל הנביא. וכאשר הרמב״ם מדבר על הדברים האלה, הוא מדבר ברמזים. מתחיל משפט, לא גומר אותו, מתחיל רעיון, משלים אותו פרק אחר כך. בקיצור, שם הרמב״ם עושה איזה מין עיסה כזאת, מעורבבת, של כל מיני קטעי רעיונות. הרמב״ם מסביר בהקדמה, למה אני, הוא מסביר שהוא הולך לעשות את זה. הוא אומר, אני עושה את זה בגלל שהדברים האלה הם עמוקים, ואסור לגלות אותם ברבים, רק ברמזים. אז אני ארמוז לך, ואתה תקרא, ותבין מה שתבין. מקשה עליו הרלבג, רבנו לוי בן גרשום. מדוע אתה הרמב״ם ראית כל כך להסתיר את הדברים? הרי כל מי שקצת מעיין בדברים שלך רואה שאתה אומר דברים שכתובים שחור על גבי לבן ובצורה מפורשת במטאפיזיקה של אריסטו. אז מה חידשת? כלומר, למה אתה עושה, כלומר, אם אריסטו לא היה כותב, אני מבין אותך, אבל אריסטו כבר כתב וכל אחד יכול לקרוא את המטאפיזיקה, אז מה אתה עשית פה כזה עניונים? כן? מקשה הרלבג. בסדר? האמת היא שהקושיה של הרלבג על הרמב״ם דומה לקושיה של הרמב״ם על משה רבנו. והתשובה היא שיש הבדל בין ידיעה לבין השגה. כלומר, אני יודע שיש אלוהים ואני יודע שאי אפשר להשיג אותו. הידיעה הזאת היא שום דבר, כי אתה לא השגת את זה. מה שהיינו קוראים לו בעברית מודרנית אולי יותר, הפנמה. כלומר, יש התאחדות, לפי הרמב״ם שכלית, עם הידיעות האלה, וכל זמן שאתה לא עברת את התהליך הלוגי של בירור האמיתות המוחלטת של הדבר, זה לא נקרא שהדבר ידוע לך. הוא ידוע באופן אינטואיטיבי ראשוני, אבל הוא עוד לא הושג. אותו הדבר, ברור שמשה רבנו יודע את התגים, הרי הוא רואה, הרי ככה כתוב בהגדה, הוא עולה לרקיע, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרי אותיות, אז הוא רואה. רק הוא לא משיג את התגים. כלומר, הוא לא מתאחד עם התוכן שיש שם. זה מובן? זה מה ש... מה?
עם אריסטו והרמב״ם.
אז אותו הדבר. אריסטו מתאר את העולם המטאפיזי. הוא אומר, יש כך וכך שחלים, יש כך גלגלים, ויש יסודות, והנפש של הגלגל, והנשמה של הגלגל, והשכל של הגלגל, ותנועת הגלגל, וחומר הגלגל, ומה שאתה רוצה. בסדר, אבל זאת רק ידיעה. עד שאתה לא ביררת לעצמך באופן לוגי שכך הם הדברים ומה משמעותן של הדברים, אז אתה עוד לא חי את זה, אז אתה עוד לא השגת, ולכן הדרך להשיג את הדברים האלה היא על ידי הרמיזה דווקא, כי ברמיזה נפתחת בנפש הכרה שלא הייתה מקודם, דווקא ברמיזה. או כמו שהרמב״ם בעצמו כותב בפירושו למסכת חגיגה על מעשה מרכבה, שיש שם עניינים שאם יבוא אדם לתאר אותם במילים, יסור עניינן ויפוג טעמן. כלומר, דווקא בזה שאני לא מסביר לך, עד הסוף, דווקא בזה אתה מתחיל להבין על מה אני מדבר.
מובן? אריסטו אמר לנו והרמב"ם מסביר לנו?
בדיוק. כלומר, אריסטו אמר, אבל זה לא עוזר לאף אחד. דווקא בגלל שזה גלוי לחלוטין, אז כבר, אז אין מסתורין, אין כבר, איך אומר, אין רומנטיקה. כן? אז מלא גם אפשר להתאחד עם הדבר.
שאריסטו בעצמו
ודאי
השיג את זה.
אין לי יודע מה אריסטו השיג, לא השיג, מה אכפת לי. אולי כן השיג, אולי לא, לא יודע. בסדר. אז מה שאומר כאן, ואל יקשה לך, אני חוזר על הדברים, כן? אני, כן, כמה שורות אחורה. ואל יקשה לך, כיוון שהיה משיג השגות שהם הלכה למשה מסיני, למה לא השיג השגות התגים? שכבר אמרנו. כי השגות התגים לדקותן רחוקים מעולם המורגש. כלומר, זה לא, משה הוא חי בעולם של ההרגשה בפועל. כן? כשאתה שואל את משה רבנו, משה, איך מניחים תפילין? אז הוא לא עושה לך תיאוריות. אז בכלל, איך מניחים תפילין? רצועה של עגל, אתה חותך ככה, אתה מייבש ככה, כותב ככה. בסדר? זה מה שמשה עושה. כן? ומשה, שהיה, אני חושב פעם, היה יהודי אחד בחוץ לארץ, פילוסוף ידוע, פרופסור לוינס, זכרונו לברכה. היה יהודי מאוד מעמיק, אינטלקטואל גדול. אז פעם איזה אינטלקטואל סנוב ניגש אליו, אמר לו, פרופסור לוינס, תגיד, מה זה היהדות? מה עשה אותו אדם, אותו פרופסור? הרים את השרוול, אמר לו, יהדות? זה זה. הוא עשה תנועה של הנחת פיני. בסדר? אז זה בערך ככה, זה ההבדל, אני חושב שזה מה שאמר, אני רוצה לומר, ההבדל בין משה לרבי עקיבא. רבי עקיבא עוסק בספרה, אבל איפה היהדות? במורגש. כן. לכן הוא אומר, ומשה שהיה מוכן אל התורה, דיינו לעמוד על המיטת השגות התורה, ואליו נגלה התורה בשלמות. רק שלא היה מוכן אל דבר שהוא נבדל מן התורה. שמורה עליו התגים, והם ההשגות הדקים, כמו שהם ההלכות שהם בתורה. כי יש בהם הבדלים דקים וחילוקים דקים. העניין היה, כידוע, בעולם הישיבס באירופה. הייתה שיטתו המפורסמת של רב חיים מבריסק, רב חיים סולובייצ'יק מבריסק, שהוא זה שפיתח, הוא לא היה ממציא, אבל הוא המפתח הגדול של תורת החילוקים. והחילוקים, הכוונה שאתה לוקח איזושהי הבחנה שכלית, ועל פי ההבחנה השכלית אתה בונה מה שנקרא יסוד. יסוד, כלומר איזה רעיון בסיסי שמבדיל נגיד בין שתי הלכות. פעם הלכה ככה, פעם הלכה ככה, ועל פי זה אתה בונה עיקרון או יסוד. על יסוד העיקרון הזה, אתה תחדש הלכות חדשות במקרים שלא כתובים. זה מה שהתקבל בישיבות הליטאיות. גם הרב קוק בצעירותו למד אצל רב חיים מבריסק. נכנס לשיעורים שלו, ולא אימץ את השיטה. ושאלו את הרב קוק מה הוא אומר על שיטת רב חיים, הוא אמר, זו שיטה עמוקה, נפלאה, כן? אבל כל סברה צריכה בדיקה. כלומר, אתה לא יכול על יסוד חילוק מופשט להחליט שככה ההלכה. כי הרבה פעמים אנחנו עם בהלכות דברים שאינם מתאימים לחילוקים, ואז צריך לעשות עוד פעם חילוק על החילוק. אז זה, יש משהו מן ה... ייתכן שבעצם מה שרוצים לומר כאן רבי עקיבא, שהוא דרש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג, שהוא בעצם גם כן היה עוסק בחילוקים, ומשה לא עוסק בזה. משהו כזה. אגב, יש בגרא, בפירושו לתיקוני הזוהר, הוא אומר שלעתיד לבוא, אנחנו נלמד הלכה למשה מסיני. מה הוא רוצה לומר בזה? שכל העמל של הפלפול שאנחנו עסוקים בו כדי לברר את האמת, כאשר האמת ידועה, כל העמל הזה מיותר. כשהאמת לא ידועה, אנחנו זקוקים לעמל הזה, ובזה אנחנו עוסקים הרבה. ברוך השם, שיש לנו הרבה פלפולים. רק שהפלפולים האלה מכבידים גם על הנפש. בבוא הזמן, נוכל לדעת את הדבר כמו שהוא, כן.
שורש כל
סברה
לא עומד על
עיקרון מסוים? ברור שכל סברה עומדת על עיקרון. רק שהבעיה היא שבמימוש יש תמיד מרחק. כלומר, אתה יודע שיש עיקרון כזה ויש עיקרון כזה. וזה תמיד נכון. השאלה היא מתי זה ממומש. לרחיים
צריך לאחד את העיקרון.
כן, בדיוק. למשל, אני אתן לך דוגמה פשוטה. יש בכמה מקומות בשס מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, שרבי עקיבא דורש את הפסוק, נגיד אם יש כפילות בפסוק אז רבי עקיבא דורש מזה משהו, ואילו רבי ישמעאל אומר דיברה תורה כלשון בני אדם, אין מה לדרוש בו. עכשיו יוצא לפי זה שמי סובר דיברה תורה כלשון בני אדם? רבי ישמעאל ולא רבי עקיבא, נכון? הרמב״ם במורה נבוכים אומר דבר ידוע באומה הוא דיברה תורה כלשון בני אדם. רגע, הוא לא יודע שזה מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל? הוא יודע, אלא מה? כנראה שהרמב"ם חושב שזה לא מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. אלא, דיברה תורה כלשון בני אדם, גם רבי עקיבא מודה בזה. אלא השאלה, מתי מממשים את זה? מתי משתמשים בעיקרון הזה? זה הכל. בסדר? אז כלומר, זה טעות לומר שהעיקרון שנוי במחלוקת. המחלוקת היא רק מתי לממש. ליישם. טוב, אז לכן אני אומר תמיד, כשיש לך איזה חילוק, זה לא אומר שהוא יהיה להלכה.
אבל גם לחבר, הוא מרגש לא, כזה מובן מה
העיקרון. כן, ברור, אני מסכים, אבל תראה, למשל, הרבה פעמים, אחד הדברים שלא תמיד שמים לב כשבאים לפסוק הלכה. האם מה שאתה הולך לפסוק, הוא בר ביצוע על ידי כולם? או שהוא דורש ממך להיות תלמיד חכם. לא, אני אומר, הרי ההלכה ניתנה לכל ישראל. אם זאת הלכה שכדי לעשות אותה אני צריך להיות פלפלן, סימן שזאת לא הלכה. בסדר? תן לך דוגמה פשוטה. יש מי ש... הרי החזן צריך להגיד, השם אלוהיכם אמת, נכון? בסוף קריאת שמה. כדי להשלים לרמח תיבות, כדי ש248 תיבות בקריאת שמה, כנגד 248 איברים. כתוב בשולחן ערוך, לא? כתוב. הבעיה היא שאם הוא לא אומר, אם החזן אמר את זה לעצמו ולא התכוון להוציא אותי ידי חובה, אז אני צריך להגיד, השם אלוהיכם אמת בעצמי, שאם לא כן, יחסרו לי שלוש תיבות בקריאת שמה, נכון? אז יש מישהו שכתב, דבר שלדעתי הוא טעות הלכתית גמורה, שהאדם צריך לשים לב, האם הוא מעריך שהחזן יודע שצריך להוציא אותו ידי חובה, או לא, ולפי זה ידע אם להגיד השם אלוהיכם אמת או לא. זאת אומרת, כשאני בבית הכנסת, אני צריך כבר לא להיות מרוכז בעצמי, אני צריך לשפוט את החזן. זה לא יכול להיות הלכה כזאת. למרות שיש לה היגיון, לא? הרי ההיגיון אומר שהחזן צריך להוציא אותי ידי חובה וכל.
אין היגיון.
מה?
אין לך אפשרות לשפוט עם מה עובר בראש.
בסדר, חוץ מזה, אולי צריך לעשות לו חקירה לפני התפילה. באמת. ברור, יש כמה דברים לא ברורים. כלומר, ברגע שההלכה איננה ניתנת למימוש על ידי כולם, גם אם החילוק שלך האינטלקטואלי הוא נכון, ואני יודעתי, זה אומר שטעית בהלכה. בסדר?
לא, אבל הגמרות, לפני שהן מגיעות להלכה,
הן עושות
שם פלפולים
על גבי פלפולים, שהאדם לא מסוגל להבין אותם. שהאדם פשוט לא יכול להבין אותם. ואתה חושב שזה על יסוד הפלפולים שנפסקה ההלכה?
ההלכות המפודשות ודאי.
ודאי שלא. כן. כלומר, ההלכות התחדשו בגלל שככה התחדשה ההלכה. עכשיו, הדיון בגמרא הוא להבין מה ההיגיון שמאחורי ההלכה הזאת. מי הוא כפוך? התחדשה ההלכה, כי עם ישראל החליט שככה ההלכה. תן לך דוגמה פשוטה. אתה מכיר את המשנה הראשונה בתלמוד? משנה ראשונה. למתי קוראים את שמה בערבית? או בערבין, תלוי שהגרסו. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, בסוף השמורה הראשונה, דברי אביליעזר. אז יוצא שצריך לקרוא את שמה, מצאת הכוכבים. כל הראשונים על הדף שואלים, אז למה אנחנו לא עושים את זה? כלומר, על ההלכה הראשונה, אין הלכה כמו התלמוד. כן, רש"י, תוספות, הראש, הרמב"ן, כולם שואלים. מדוע אנחנו לא עושים מה שכתוב במשנה? בסדר? עכשיו, אם היום היו לומדים לראשונה היו שואלים את השאלה הזאת, אתה יודע מה זה היה אומר? כולם היו אומרים, סירה, אנחנו לא בסדר, צריך לעשות מה שכתוב. בסדר? מה עושים כל הראשונים על הדף? מסבירים לך מדוע אנחנו צודקים. ברור? אז סימן שזה לא מתוך העיון בתלמוד שאתה מגיע להלכה. אלא ההלכה ידועה. עכשיו צריך לברר, איך זה מסתדר עם התלמוד? ואז זה מסתדר מסור. אז גם התלמוד עושה את זה. מבין? טוב. כמו הטענה למשל שאי אפשר לאכול תאנים. יש היום טענה חדשה, אסור לאכול תאנים. זה בטח כתוב בפרשת שמיני, נכון? בין החיות הטמאות. החזיר, השפן והתאנים, כתוב, נכון? נכון. מה הסברה? למה אסור לאכול תאנים? אי אפשר לבדוק תולעים. אז אמרתי למישהו, רגע, איך התורה שיבחה את ארץ ישראל, שיש בה תאנים, אם זה דבר שאי אפשר לאכול? הוא אומר, אין סברה כזאת. מה, בגלל שזה שבח ארץ ישראל, זה אומר שמותר לאכול? לדעתי, זה כן ראייה, שאפשר לאכול תאנים.
כן. גדרות למשל של רבנן?
נו.
שזה מתחדש.
גדרות לרבנן, צריך לדעת, דבר מאוד מעניין. יש תז, אחד מגדולי הפוסקים, התז, רבנו דוד הלוי, כותב שדבר שיש לו היתר מפורש בכתוב, אסור לגזור עליו. כלומר, אם התורה במפורש אמרה שדבר מסוים מותר, לא שמשתמע שהוא מותר, אלא היא אמרה במפורש שדבר מותר, אסור לאסור אותו.
אז מי שגזר גם
ידע את זה. לכן אף אחד לא גוזר דברים כאלה. ואם מישהו בטעות גזר על משהו שכתוב מפורש בתורה, אז בסדר, אז הגזרה שלו לא קיימת. כלומר, למשל, התורה, למשל, לא אמרה שמותר לשתות יין של גוי. לא אמרה, נכון? לא אמרה שמותר. היא רק לא אסרה. היא לא אסרה. לכן, יכולים חזר לתקן שאנחנו נאסור שתיית יין של גוי. אבל אם היה כתוב בפורש בתורה, מותר לשתות יין של גוי, לא היה כוח בידי חזר לאסור אותו. מובן? טוב.
התורה לא
התירה
לשאת שתי נשים?
זה אכן נכון. מפורש בתורה. כי תהיינה לי שתי נשים, אחת ארוחה.
ואז בא...
אז איך רבינו גרשום עשה? נכון. זה באמת אחת השאלות הגדולות. זה הדוגמה הקלאסית לשאלה הזו. לתרץ. כלומר, עסקו בזה, המתרצים, לתרץ. איך רבינו גרשום יכול היה לאסור? דבר שהתורה במפורש היא תראה אותה.
הכי פשוט שהוא חולק על
העיקרון של התז. לא. אפשר להגיד שהוא חולק על העיקרון של התז. אבל אפשר להגיד שהוא לא חושב שזה נקרא יותר מפורש. כי לא כתוב בתורה שמותר לעשות שתי נשים. כתוב, אם יש לי שתי נשים, אז כך וכך הדין.
זה גם לא גזירה בעצם.
זה לא גזירה, למה זה?
טובה,
עשה לנו טובה
בעצם.
עשה לנו
טובה,
בסדר.
זה גם הוראת שעה.
לכן יש כאלה, בגלל זה זה הוראת שעה, זה לא דבר נצחי וכו'. מה?
למה זה הוראת שעה?
הוא גזר לאלף שנה בלבד.
שנים.
מה? 900 שנה, מה?
עבר.
זה עבר, עבר.
זה הוראת שעה.
הוא גזר ל-900 שנה.
כמה שנה
עברו
כבר?
כן, עברו.
מה, זה הוראת שעה? זה לא
משהו. מה?
זה נפח לגזור, זה נפח
לגזור. אני לא מבין את השאלה שלך. סליחה. מה שאמר בנימין זה כך, שרבנו גרשום גזר לשעתו. כמה זמן? 900 שנה. זה מתארץ את הקושיה, נכון? בסדר, עד כאן. עכשיו לך יש קושיה חדשה, אבל לא קושיה לרבנו גרשום. אלא זה שעדיין אוסרים, זאת השאלה. זה שאלה אחרת. אז זה לא בגלל רבנו גרשום שאוסרים. אלא בגלל שהחליטו להמשיך. זה הכל. טוב, מה?
אני חושב שפשוט אין כוח שיכול להתיר.
אין כוח שיכול... זה לא נכון שאין כוח שיכול להתיר, יש אפשרות להתיר, אבל החכמים, הרבנים החליטו בינתיים לא להתיר את זה.
יש כאילו...
אם יהיה...
אנשים שעושים?
מה? באמתי. אם הרבנים יתאספו...
לא,
הפוסקים כתבו שהמשיכו את האיסור, זה הכל. אבל אם הרבנים יחליטו לבטל את האיסור, אז אי אפשר בהחלט. בלי סנהדרין, לא צריך.
זה שהמשיכו את האיסור, שם זה
הגזרה. בסדר, אז יש מקום לדיון. עכשיו אנחנו ממשיכים במהר"ל מפראג. למרות שאנחנו בירושלים ולא בפראג. ואילו הלכות, ולפיכך, גם היה משיג, אני כאן ממשיך, כן? גם היה משיג השגות דקות בסתרי החוכמה. ולפיכך נתיישבה דעתו של משה רבינו עליו השלום, שהיה משיג דברים אשר לא יושגו לאדם. ואז אמר, משה נתיישבה דעתו, כי הוא השיג מה שלא השיג באדם אחר. איך המהר"ל רואה את זה בהגדה על רבי עקיבא? כלומר, נתיישבה דעתו, שמה? מה הוא ראה? הוא ראה משהו שאפילו רבי עקיבא לא רואה. איפה זה כתוב בהגדה במסכת מנחות? הוא ראה שתלמיד שואל את רבי עקיבא, רבי מניין לך? וענה רבי עקיבא, הלכה למשה מסיני, ורבי עקיבא לא יודע שמשה נמצא שם ויש לו קושיה. זאת אומרת שמשה משיג משהו שרבי עקיבא לא משיג. הנוכחות שלו, זה שמשה רואה את הדברים מגבוה, רואה גם את דורו, גם את דורו של רבי עקיבא וכולי. ואז אמר משה, יש לך אדם כמו זה ואתה נותן תורה על ידי, כי סוף סוף במה שיש לרבי עקיבא שייכות אל השגות התגין, הרי הוא מוכן אל התורה יותר, שהרי אף לתגים שהם על התורה יש לרבי עקיבא שייכות, ולמה לא ניתנה תורה על ידו? והשיב לו, שתוק, כך עלה במחשבה. כלומר, סדר המציאות שסידר השם יתברך במחשבתו וחוכמתו, כך חייב שלא תינתן תורה, התורה על ידי רבי עקיבא, כי אם על ידי משה. בסדר? כלומר, סדר המציאות מחייב, זה לא ברור. איך סדר המציאות מחייב שזה יהיה דווקא משה ולא רבי עקיבא? אז הוא מסביר. ודבר זה כמו שביארנו לבעלה. כי רבי עקיבא כאילו היה מסולק לגמרי מן העולם הזה, ואין לו חלק בעולם הזה, הוא עולם המורגש. ולכך יש לו שייכות אל התגין אשר המשגת הנבדלים בעולם המורגש, ולכן משה רבינו עליו השלום, שהוא היה שולט בעולם הזה, והוא עיקר בעולם המורגש כמו שהתבר, ולא על ידי רבי עקיבא, שאין חלקו בעולם המורגש. וכאילו היה נבדל ממנו. כלומר, אסור שהתורה תינתן על ידי רבי עקיבא, כי אז זאת הייתה תורה רוחנית בלבד. זו הייתה פילוסופיה, או מיסטיקה, לא יודע. זה היה משהו כזה, זה היה רוחני. ואילו התורה היא מונותאיסטית, היא אחדותית. היא כוללת את שני העולמות. לכן חייב להיות שרבי עקיבא לא יהיה זה שעל ידו תינתן התורה. מה? אין לו עולם הזה, זה מה שאומר הרב.
כלומר, בגלל שלא חבר לי לפוליטיקה ולהנהגה.
נכון, נכון.
הבנתי עכשיו, במשפט שלו פה, אבל, ואין לו חלק בעולם הזה, הוא עולם המוגש.
נכון.
מה היחס בין המשפט הזה לבין זה שסרקו בשרון של ברזל, אז יכול בכלל להשאר?
כן, אם סרקו בשרון במסרקות של ברזל, אז זה סימן שעולם הזה זה לא הבית שלו. כן? כי מי שסורקים בשרו במסרקות של ברזל, אז הוא לא שייך לעולם הזה. כן, זה הכוון. ועד שאמר לו כך עליו במחשבה...
אבל שלא מרגיש דברים בעולם הזה, כן?
לא, זה עולם רע בשבילו. זה עולם לא טוב בשבילו.
מה זה עולם מורגש? הוא לא מרגיש את העולם?
לא, העולם הזה הוא העולם של הדברים המורגשים. והתורה עוסקת במורגש ולא במופשט. ולכן רבי עקיבא שלא שייך לעולם הזה לא יכול לקבל את התורה, כי התורה עוסקת בעולם המורגש.
אבל עדיין רבי עקיבא, עדיין משה גדול מרבי עקיבא?
לפי זה, משה גדול מרבי עקיבא.
בעולם הזה?
מה?
בעולם הזה?
כן, בגלל שהוא אישיות כוללת, שכוללת גם את העולם הרוחני וגם את העולם הגשמי. וזה מה שגורם שחלק מסוים בעולם הרוחני לא מושג למשה. אני אעשה לכם ציור, ואני חושב שהדברים יהיו ברורים לחלוטין. ונעשה ציור. זה לא? העיגול הזה הוא ציור מופשט שמתאר את העולם הרוחני, בסדר? במרכז העולם הרוחני נמצא רבי עקיבא, הוא מתואר על ידי הנקודה, בסדר? משה רבנו הוא גדול יותר מרבי עקיבא, הוא כולל גם, נגיד, זה העולם הגשמי, והעולם של משה רבנו הוא כולל את העולם הגשמי ואת כמעט כל העולם הרוחני. מובן? זה מדרגת משה, הבנת? ולכן משה גדול מרבי עקיבא. אבל כיוון שהוא צריך לכלול הרבה, יש איזשהו שוליים, איזשהו חלק מסוים של העולם הרוחני, שזה התגים, שאותו משה לא משיג. יש מבין, פשוט.
ומה רבי עקיבא כולל בעצמך?
רבי עקיבא כולל את כל העולם הרוחני ואת התגים אפילו. בסדר? עכשיו, אני חושב שהדברים ברורים, אני מצטער על זה שהציור לא לגמרי אסתטי, אבל הוא מספיק בשביל להבהיר את הרעיון. ככה נראה לי. בסדר? הלאה. ועד שאמר לו, כך עלה במחשבה, כי הסדר מחייב שכך סידר השם יתברך, כי השגת רבי עקיבא הוא יוצא חוץ מן הסדר. כלומר, יש משהו לא מאוזן אצל רבי עקיבא. זה חוץ מן הסדר. כי גודל ההשגה בתגים הוא יוצא חוץ מן הסדר. וזה לא שייך אל התורה. שהיא סדר השם יתברך. ולכך לא היה משה רבינו עליו השלום מוכן כי מל השגות אשר הם בסדר העולם, אבל רבי עקיבא אשר אינו מסדר עולם הזה כאשר סרקו בשרו בסרקו של ברזל. אליו ראויים אלו ההשגות היוצאים מן הסדר. עכשיו יש פה שאלה שמתעוררת באופן מובנה. היינו מצפים אולי לאישיות עוד יותר גדולה, שתכלול גם את ההשגה של משה, וגם את ההשגה של רבי עקיבא. נכון? זה הציפייה מן המשיח. נכון? כלומר, יש לפי הציור הזה של המהר"ל, בעצם על פי הגמרא מסכת מנחות, מקום להשגה אנושית עליונה מזו של משה. ככה זה יוצא.
שאפשר לטעון שזה המקסימום.
או לומר שאי אפשר יותר מזה. אפשר. אבל זה מתחבר היטב להבנה של המקובלים שהמשיח יהיה גדול ממשה. בסדר? שלא כדעת הרמב״ם. בסדר? אבל יש פה מקום לתפיסה הזאת. אבל רבי עקיבא, אשר אינו מסדר העולם הזה, זה כבר היה. וכאשר אמר לו השם יתברך שתוק, כך עלה במחשבה. כי אין ראוי שתינתן התורה על ידי רבי עקיבא, וידע אז משה רבנו עליו השלום, כי אין חלק רבי עקיבא במציאות עולם הזה. כלומר, מה שאמר לו, כך עלה במחשבה, זה לא להשתקה של משה, לומר, אל תנסה להבין, אלא להפר, זה הסברה, הוא מסביר לו. כך עלה במחשבה, הכוונה שמאחר והתורה היא סדר העולם, זה מה שנקרא עלה במחשבה, אז מסדר העולם מחייב שדווקא אדם כמוך יקבל את התורה, כי אתה מחובר אל סדר העולם הזה. ולא רבי עקיבא, שהוא רוחני כל כך. מובן?
איך זה במילה מחשבה?
עלה במחשבה, אצל המהר"ל זה לסדר העולם. ככה הוא אומר, מה אני אעשה? לא אני כתבתי את המהר"ל.
אפשר להגיד את המחשבה בעצם, זה כאילו התעצלות יותר מאוחרת מהקדוש ברוך
הוא? ודאי, ודאי, ודאי. מחשבת הבריאה,
כבר. רבי עקיבא מאז, חובה, ומשה הוא כאילו כבר בתוך
לה. לא, רבי עקיבא איננו מאוחד עם המחשבה, אפשר לומר. ולכך אמר, הראה נסחרו. כלומר, אתה רוצה לומר שרבי עקיבא בא עוד מלמעלה מזה? יכול להיות. ולכך אמר, הראה נסחרו, שוודאי, כיוון שאין חלקו בעולם הזה, היה רוצה לדעת מה יהיה שכרו בעולם הבא. זה מה שמשה רצה לדעת. מהו שכרו של רבי עקיבא בעולם הבא? ואמר הקדוש ברוך הוא, חזור לאחריך, שישיג בסדר המציאות. מה זה אחריך? אחריך בעולם. כן? כמו שכתוב גם, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. מה זה אחוריי? מתרגם אונקלוס, וחזית ית דוותרי. ראית ותראה את מה שיש מאחוריי. כן? ומפני כי מתחילה היה מדבר בתורה, ובתגין שעליה, ואתה היה רוצה לדעת עניין רבי עקיבא, ולכך אמר לו, חזור לאחוריך, ואז ראה בסדר השם יתברך, שיהיו שוקלים בשרו במקולין, ואז אמר, וכי זו תורה וזו שכרה, וישיב לו השם יתברך שתוק כך עליו מחשבה, פירוש, כי אף על גב שאין ראוי שיהיה זה מצד התורה, שכך יהיה לרבי עקיבא, כלומר, לפי הצדק, צדיק צריך שיהיה טוב לו, רשע צריך שיהיה רע לו, אז זה שלרבי עקיבא רע לו, מכל מקום, כך גזר הסדר, ששידר השם יתברך העולם הזה, כי רבי עקיבא, שלא היה חלקו כלל בעולם המורגש, ולכך היה דורש בתגי אותיות אשר השגתם רחוק ונבדל מעולם הזה, לכך היו גוברים עליו בעולם הזה. כלומר, אתה חריג מדי ביחס לעולם הזה, לכן העולם הזה מתנקם בך, דוחה אותך. איך הוא דוחה? בצורה אכזרית. כי הגויים אין חלקם רק בעולם המורגש. ולאין להם כלל חלק בעולם הנבדל, ומהפך לרבי עקיבא וחבריו. כי אלו אין להם חלק בעולם הנבדל. ולרבי עקיבא אין לו חלק בעולם המורגש. ולפיכך היו גוברים עליו, היו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, כמפכים לרבי עקיבא. כלומר, זה לא שכר או עונש לרבי עקיבא, אלא זה פשוט נמשך אל מעלתו באופן עצמותי. כן, בבקשה, רבי שי.
תודה, זה לא מדגדג את רבי עקיבא, זה לא מזיז, זה לא מנדפף,
האם זה מדגדג את רבי עקיבא או לא, זה שסורקים בסרקות של ברזל? זה נושא לדיון בפני עצמו, זה לא קשור למה שאומר כאן המהר"ל. המהר"ל אומר שמדרגת רבי עקיבא איננה שייכת לעולם הזה, לכן אדוני העולם הזה מתנכלים לו. האם זה עושה לו טוב או זה עושה לו רע? יש על זה ויכוח. יש תשובה של הרב קוק לנושא הזה. היה מישהו, לא זוכר בדיוק, זה באחת מההסכמות של הרב קוק. מישהו כתב ספר שבו הוא טען שרבי עקיבא, שסרפו את בשרו, לא כאב לו. כן? הרב קוק חולק על זה בתקיפות, אומר זה לא נכון, כי אם זה כך, אז איפה בכל נפשך? כן. הוא אומר, אם נאמר שרבי עקיבא לא כואב לו, אז זה סימן שהוא כמו סוקרטס. סוקרטס, גם כן, מסר את נפשו על אמונותיו, על דעותיו, שתה את סף הרעל, הוא מת בשלווה גמורה. אז מה, אתה אומר שרבי עקיבא לא כואב לו? אז רבי עקיבא הוא לא יותר מסוקרטס. מה, סוקרטס גוי, אתה רוצה להגיד שהוא כמו רבי עקיבא? אומר הרב קוק, להפך. רבי עקיבא כיוון שכואב לו. והכאב שהיה לרבי עקיבא, זה נתן לו להרגיש את החיים שלו. ואת החיים שלו הוא נתן לשם יתברך. זה הכוונה, אפילו נוטל את נפשך. כך אומר הרב קוק.
אבל אני דעתי, זה לא מסוג הכאב שגורם לאדם להגיד טוב, אוקיי, סטופ.
לא, ברור שלא. רבי עקיבא הוא למעלה מהקטנות הזאת.
זה לא כאב לו, במובן שאנחנו קוראים זה כאב עם עין. כאב לו, אולי בצורה שהוא הרגיש משהו.
זה כואב פיזית. זה כאב, זה כאב פיזית. כלומר, אם היית שואל את רבי עקיבא, תגיד, זה כואב? הוא אומר, כן. לפי האיש הזה שכתב, אותו תנית חכם שהרב קוק ענה לו, אותו תנית חכם אמר שלרבי עקיבא לא כאב בכלל. לא הרגיש. הייתה לו, אני יודע, הרדמה כללית. לפי הרב קוק, לא הייתה לו הרדמה כללית. בוקר טוב, כבוד הרב, שליטה. לא קוראים לי שרתי. גם כאשר בא לידי תאנה, אז אני אוכל אותה כאשר אני רעב. אז מה ההבדל לגבי אישה? שנגיד שזה גם כאשר בא לידי. וברשות הרב, אם אפשר להסביר את החילוק בין הדברים השונים, בהקשר לרבנו גרשום. אוכלים תאנה לא כשרעבים. כשרעבים אוכלים לחם, אדוני. התאנה זה בשביל הפינוק, בשביל לטעום את טעמה של ארץ ישראל, את העונג שיש בארץ ישראל. ולכן כשאוכלים תאנה, יש מספיק זמן לבדוק אותה. אדם רעב, שאוכל לחם. אחרי זה יבדוק את התאנים היטב, ישטוף את התאנים. במיוחד התאנים המיובשות שמוכרים היום, שהם מלאים בכל מיני חומרים, שזה רחמנא ליצלן, החומרים האלה, הגופרית שיש שם. אז טוב לשטוף את זה בברז, וכו' וכו'. כן. עכשיו לגבי אישה שנייה אתה מתכוון, כן? מה שרבנו גרשום אמר. אדם נושא אישה שנייה לא בגלל שהוא רעב. אדם נושא אישה שנייה כי הוא רוצה להיטיב. הוא רוצה להיטיב. יש איזה... הוא כבר נשוי, יש איזה אישה, היא לא מצאה לשידור, אז הוא נושא אותה גם. מה יש? מה זה כל? זה מצד זה. טוב. איפה היינו? כן, בבקשה.
למה הוא כתב שכרו בעולם הבא ש...
לא, ברור שלרבי עקיבא יש שכר רק בעולם הבא.
הוא כתב פה המערה שמשה רצה לראות את שכרו בעולם הבא.
ולא יראו לו. לא יראו לו, אמר לו חזור לאחוריך. זה מה שהוא אמר. הוא רק רצה להראות לו שהוא לא שייך לעולם הזה. דרך הידיעה שהוא לא שייך לעולם הזה, הוא מבין את מעלתו בעולם הבא.
למה
אתה לא שבחור להסכים לו
להראות את השכר?
למה הוא לא הסכים להראות לו? לא, הוא הסכים להראות לו. דרך השלילה. כלומר, כשאתה רואה עד כמה אדם לא שייך לעולם הזה, אתה מבין כמה הוא שייך לעולם הבא. זהו. זה כמו שגם בתחילת תפארת ישראל אמרנו שרבי חנינא בן תרדיון, איך כתוב שם, שנתחלפו לו מעות של פורים במעות של צדקה. מה זה מעות של פורים? זה המעות שאספו בשביל לקנות את צורכי הסעודה. צדקה זה לעניים. אז נתחלפו לו מעות של פורים במעות של צדקה, ואז הוא חילק את הכל לעניים. אומר המהר"ל, זה אומר שרבי חנינא בן תרדיון הפסיד את העולם הזה. כי הסעודה זה העולם הזה. הוא הפסיד את העולם הזה, וזכה כולו לעולם הבא. איפה רואים את זה? שאחר כך שרפו את רבי חנינא בן תרדיון עם ספר תורה. שרפו אותו, הרומאים. זאת אומרת שביטלו את חלקו בעולם הזה. אז זה אומר מעלתו לעולם הבא. יש בזה משהו שלילי, כי זה לא סדר התורה. התורה זה העולם הזה והעולם הבא. כן, לפי מה שהוא הסביר, מעלתו של משה לעומת רבי עקיבא. אבל היו מצבים בהיסטוריה, התקופה של רבי עקיבא, של רבי חנינא בן תרדיון, שנשרפו ונהרגו לנו הרבה צדיקים, אז זו הייתה תקופה מיוחדת, דורו של שמד, שבו הייתה איזו הקצנה לכיוון מסוים. כן, מה?
מה
זה שכר של העולם הזה, אתה רוצה לומר? המוניטין, כלומר, זה שאנחנו זוכרים את רבי עקיבא לטובה, זה השכר שלו בעולם הזה. אבל זה לא השכר שלו בחייו. בחייו, שכר אחרי חייו. רבי עקיבא בעולם הזה, איכשהו היה לו קצת טוב, כן? סך הכל, הרי 24 שנים שם הלך ללמוד תורה, היה צריך להוציא את הקש מהשערות של אשתו בבוקר. זה לא משהו. היו לו שלוש נשים, רבי עקיבא, מתו לו שניים.
זה מצוות, השכר זה המצוות שלו. היו שלוש נשים?
כן. השאלה היא, נגיד, רבי עקיבא לא היה חי משהו או משהו. אתה רואה? ולדות חייו זה לא... לא, אחי אחי. כן, מה? מבחינת הצלחת העולם הזה. כן, מה? אני לא מבין למה אתה צריך לשאול שלוש פעמים. אז מה, אם אתה מופתע ופעם ראשונה שומע את זה, זה סיבה לשאול את זה עוד פעם? רבי עקיבא התחתן שלוש פעמים, פעם אחת כשהוא היה עם הארץ, לפני שהוא, כל הסיפור הרומנטיקה הזאת שהוא פוגש את רחל בין הרועים וכו', אז אתה יודעת שכבר הייתה לו אישה מקודם. הייתה לו אישה כבר מקודם, כן. פעם שנייה הייתה לו אשתו רחל, בת של כלבה סבוע, הסיפור היפה הזה, כן? פעם שלישית אשתו של טורנוס רופוס. כן, נכון. ואגב, כל הסיפור של טורנוס רופוס שדן את רבי עקיבא למיטה, זה גם על רקע אישי גם. זה על רקע אישי, של שרבי עקיבא לקח לו את אשתו. לא... האם רחל כבר הייתה בחיים? אני חושב שכן. אני יודע. אין לי יודע. כן, מה אתה אומר? מה? בסוף רבי עקיבא התעשר. מה הוא עושה עם כל הכסף הזה? לא, מה הוא עושה עם כל הכסף הזה? הלך הכל במרד בר כוכבא. כן, אבל זה ענה יותר גרוע. כלומר, אתה מקבל מיליון דולר, מפסיד אותו. אז מה? בקיצור, חיים של רבי עקיבא זה לא מציאה גדולה, לא מאמיץ, לא אחר. טוב. ובמדרש. והיה ביום ההוא. לעומת זה, רבי משה רבנו, בסך הכל היה מלך בקוש, וגם היה מלך במצרים, אחר כך היה מלך בעם ישראל, ושלט על ארץ סיחון ועוד. כל זה. יש משהו. טוב. קיבל את הלוחות. היה שלו, אישית. טוב. ובמדרש. והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וכיפאון. כן, זה אנחנו דיברנו על התגים, כן? התגים של רבי עקיבא, כלומר יש השגות עליונות בתורה שהם אפילו למשה קשה להשיג אותם, ודווקא אנשים כמו רבי עקיבא משיגים אותם. אז זה קצת מתסכל. אז אומר לך כתוב, לא, אל תדאג, לעתיד לבוא כולם ישיגו. ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וכיפאון. מה קורה וכיפאון? דברים שהם מחוסים בעולם הזה עתידים להיות צפויים לכם או כפויים לכם. הדעו וכתיב, זה מה שכתוב, והולכתי עברים בדרך לא ידעו, בנתיבות לא ידעו, לא ידעו אדריכם, אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור. אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים, העשה אותם לא נאמר שכבר עשיתים לרבי עקיבא וחבריו. ואמר רב אחא, דברים שלא נגלו למשה, נגלו לרבי עקיבא וחבריו, וכל יקר ראתה עינו, זהו רבי עקיבא עד כאן. ומה זה כיפאון? כיפאון מלשון כפה בארמית, כפה, קוף פה א', זה לצוף. לצוף. כן? שיש דברים, ברגע שמשהו צף, אז הוא גלוי. כן? יש משהו בתוך המים, אתה לא רואה. הוא צף, אתה רואה. מקפה, כן. כשהחלק השומני של המרק שעולה נקרא מקפה, ושהוא עולה, הוא גלוי. כן, מזה בא בעברית מודרנית להקפיא, זה להשים בקור חזק, אבל זה לא מזה בא. במקור כפה הכוונה שזה עולה. אז ביום ההוא לא יהיה אור יקרות, כלומר דברים שהם יקרים, יקרים הכוונה נדירים. המילה יקר בתנ"ך פירושה נדיר, נכון? ודבר השם יקר בימיים. אז דברים שהם נדירים בעולם הזה, יהיו כפויים, כוונה גלויים, לעתיד לבוא. אז, אבל מה אומר לנו התלמוד? רבי עקיבא כבר ידע את הדברים האלה. כלומר, אלו הדברים עשיתים ולא עזבתים, עשיתים כבר לרבי עקיבא וחבריו. שיש פה שאלה. מה היתרון בעובדה שמשה לעומת רבי עקיבא ידע שהוא נוכח בשיעור? כוונה שמשה מסתכל על כל הדורות, ורבי עקיבא רואה את דורו. זה ההבדל. והדברים האלו, כן, אני אקרא, עד כאן דברי הגמרא במסכת, דברי המדרש במדבר רבה. והדברים האלו, כמו שאמרנו לך, שלא היה לרבי עקיבא וחבריו, הם הרוגי מלכות בעולם המורגש. כלומר, צריך להגיד שלא היה להם חלק בעולם המורגש. רק שהיו מסולק מאיתו כמו שהיה סופם, ולפיכך היה משיג השגות שאין ראויים לעולם המורגש. מה? מסוד הכוונה נבדל. הוא מעל לזה. כן? סליק בארמית זה עולה. אז זה ההשפעה של הארמית פה. כן. אגב, ידוע שרבי אליעזר בן אורקנוס, לפני פטירתו, אמר לרבי עקיבא, אתה והחברים שלך, תמהני אם תמותו מיתת עצמכם. כן? כלומר, ברור שאתם תהרגו. אמר לו, ושלי, אמר לו, שלך קשה משל כולם. כן? רבי אליעזר היה בעל רוח הקודש, הוא ראה שהדור שהבא אחריו, יהיה דור שיעבור הרבה סבל. השאלה היא למה, כן? זה סיפור שבפני עצמו, אבל לפי מה שאומר כאן המהר"ל, זה היה חלק ממעלתם. כיוון שהם היו אנשים מעל העולם הזה, לכן גם איבדו את חלקם בעולם הזה. אבל משה שהיה חלקו בעולם המורגש גם כן, לא נגלו לו. כי אם לרבי עקיבא וחבריו, שהיו מסולקים מן העולם המורגש, כלל הדבר, כי התגין מורים על דבר שנבדל מן העולם הזה, ולכך לא היה למשה רבינו עליו השלום חיבור אל השגות, אל השגות התגין, כי אם לרבי עקיבא שהיה מסולק מן העולם הזה. בואו. זה בעצם הדגמה. מה שכתוב כאן בבן ברבא, הוא הדגמה של מה שקראנו מקודם. כמו כן, עוד, אם כבר דיברנו על התגים, אז משלימים את נושא התגים. ובפרק עושין פסינה. בעירובין דף, כף א' עמוד ב'. למה עושין פסים? לביראות, נכון? עושין פסין לביראות.
מה זה ביראות?
ומה זה פסין?
קיימתי.
אתה שואל, מה?
לא יודע.
אז למה אתה שואל? אם אני אומר עושין פסין לביראות, שאמרתי עושין פסים, לא שאלת מה זה פסים. כשאמרתי לביראות, אתה שואל מה זה ביראות.
חשבתי
שאני הייתי נורים. טוב, במשנה במסכת עירובין, שמה מדובר, איך לעשות מחיצות מסביב לבורות, כדי שהבהמות יוכלו לשאוב, כלומר, אפשר לשאוב מים לבהמות ולבני אדם בשבת, בלי לחלל את השבת. בקיצור, סיפור שלם שם. מסכת עירובין. מאוד רצוי ללמוד את המשניות. המשניות זה היסוד של התורה שבעל פה. אפשר תוך שנתיים לגמור את כל המשנה. לומדים משנה אחת או שתיים ביום. מה? לא? לא? לא, פרק ביום. פרק ביום. כן. הוא בפרק עושין פסים. קבוצותיו טלטלים. כן, זה פסוק בשיר השירים. אמר רב חסדא, אמר מר עוקבא. מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים הלכות. שחורות כעורב, במי אתה מוצא, במי אתה מוצאם, במי שמשקים ומעריב עליהם בבית המדרש. כן, כמו אדם ש שחורות, זה משון שחר, כעורב משון ערב, אז אדם שימצא כל היום בבית המדרש, מהבוקר עד הלילה, אז הוא יהיה מסוגל לגלות לך את אותם תילי תילים של הלכות. רבה אמר, במי שמשחיר עליהם כעורב, מרוב שהוא לומד, אז הוא נהיה בסוף שחור. רבה אמר, במי שנעשה אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. עד כאן. כלומר, שכל כך לא אכפת לו מהבית שלו, הוא עוזב את כל המשפחה שלו, רק לומד. כלומר, צריך איזה מין ויתור על העולם הזה. בירו בזה. כי אלו טילי טילים, כי אלו טילי הלכות שמורים עליהם הקוצים, והם השגות הנבדלים מן העולם הזה, רחוקים מן האדם שהוא גשמי. ולפיכך אמר, במי אתה מוצא? במי שמשקים ומעריב עליהם. כלומר, שהוא פונה מעניין העולם הזה, הוא משקים ומעריב על השגות האלו, בו אתה מוצא אותם. כי אי אפשר שימצא אלו השגות, כאשר הוא פונה אל עולם הגשמי. ולרבה, עוד יותר, שצריך להשחיר עצמו, והוא סילוק הגשמות שלו. ובזה ראו לקנות ההשגות האלו הנבדלים מן האדם. ולמד אמר, עד שנעשה אכזרי על בניו, הוא עוד מדרגה יותר ממי שהוא משחיר עליהם, עד שאינו מרחם על בניו. ודבר זה מבואר, כי מי שאינו מרחם על פרי בטנו, הוא גובר על הטבע שלו. ובשביל כך הוא קונה אלו ההשגות הנבדלים מן האדם הגשמי. ואם בכל אלו לא תרווה נפשך, כי אין ראוי להחסיר שום מדרגה ממעלת משה רבינו עליו השלום אשר לא קם כמו, דע לך כי דבר זה היה למדרגת משה רבינו עליו השלום שהשגתו בשלמות. ולכך היה מקבל התורה שהתמימה גם כן, ואלו השגות התגין. אף על גב שהתגין באים על השגה עליונה, אין ההשגה בדבר שהוא, בדבר ההוא בשלמות, רק מעט מעט, לפי עילוי ההשגה. ולכך התג הוא קטן. אבל משה רבינו עליו השלום מוכן אל ההשגה שלמה. ולכך לא היה מוכן אל השגות התגין, ואין מדרגת העולם הזה שתהיה אותם השגות בשלמות. לכך אין כאן רק תג, דק מאוד, מורה על השגה מועטה. ומשה רבינו עליו השלום, היה לו כל ההשגות בשלמות. איך התורה מסודרת מילה שם יתברך אשר סידר התורה אל העולם. ומצד הזה אי אפשר לעמוד על השגות התגין, אשר אין השגות, אין ההשגה בהן בשלמות, כי אם לרבי עקיבא היה השגה בהן, מפני שהן מסולקות מן העולם הזה, ולא היה משיג בהן מצד שסידר השם יתברך את הכל. כלומר, כדי להשיג את התגים, אתה צריך בעצם קצת להיות קצת משוגע. זאת אומרת, לצאת מן העולם הזה, מן הנורמליות, ולכן אתה תשיג את הדברים האלה, וגם זה לא יהיה בשלמות. כיוון שבעולם הזה, ההשגה היא רק דבר דק וקטן מאוד.
האם זה אומר שאם אנחנו
נבדלים
מהעולם הזה,
אנחנו כאילו... אם תהיה נבדל מהעולם הזה, אתה תשיג משהו מהתגים, מה?
יהיה יותר גדולים בציבור כאילו?
יכול להיות שיעריכו אותך יותר, זה גם יכול להיות, כן. כן, מה אתה?
איזה מין הדרכה זה להיות אכזר, באיזה מובן שזה לא יהיה לבנים שלך?
כן, זה באמת לא הדרכה. לא אמרו שצריך אדם להיות אכזרי על בניו. איפה אתה מוצא?
יש פה
לגיטימציה. מה?
מאוד רציני, יש פה לגיטימציה די גדולה.
רגע. קודם כל, פה לא כתוב תהיה אכזרי על בניך, אלא כתוב שאצל מי אתה מוצא את ההשגות האלה, אצל מי שיתאכזר על בניו. ומי שמתאכזר על בניו, סימן שהוא מתעלם מעל הטבע. כן, האם זה בסדר להתאכזר על בניו? לפעמים כן. לפעמים כן. כלומר, לפעמים יש חשבון של תיקון העולם בכללו, שדורש השגה מסוימת שהיא נצרכת אל הדור, ולכן האדם מוותר על גורלו הפרטי. כן. גורלו הפרטי זה גם גורל
שלו.
כן, גם גורל משפחתו. לפעמים, כן. עושה חשבון שזה כדאי. שזה כדאי. לא אישית, אלא זה יש בזה אידאל מסוים. אם הוא עושה את זה מסיבות אגואיסטיות, כי הוא נוח לו לשתות קוסטה בבית המדרש בזמן שאחרים רעבים, אז זה באמת לא בסדר. אבל לא מדובר על זה, כן? לא, הוא אומר, זאת השגה עליונה, שאתה לא יכול להשיג אותה בשלמות בעולם הזה. כן, ודי בזה להבין התגין של התורה, שלא כמו שחושבים לבטלה בה, שראוי לתורה תמימה, שאין דבר ריק בה, ודבר זה מבואר. ובזה סיימנו את פרק סמך ג'. איזה יופי. אנחנו עוד מעט נתחיל את פרק סמך ד'.